שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט אבולוציה זו לא מילה גסה. פודקאסט למי שהאמונה שלו הולכת יד ביד עם המדע. אני יהודה סמואל, וכמו שאמרתי בפתיח של הפודקאסט, לא לימדו אותי בבית הספר על אבולוציה. וזה גורם לי לחשוב על למה. למה לא לימדו אותי אבולוציה, ולמה לא מלמדים בישראל אבולוציה בבתי הספר, ורק אחוז מאוד קטן נחשף לנושא הזה בבית הספר, אחוז שעושה בגרות בביולוגיה ובוחרים את פרק הבחירה של אבולוציה. אז עלו לי שלוש סיבות למה לא ללמד אבולוציה. הסיבה הראשונה היא טכנית, היא קשורה לגיל העולם, ולמוצא האדם, שאלה שתי סוגיות מאוד מאוד חשובות לאנשים דתיים ולאנשים מאמינים, שמאמינים שהעולם קיים קצת פחות מ-6,000 שנה, בהתאם למה שכתוב בתורה, ושהאדם נברא ולא התפתח מקוף. הסיבה השנייה היא סיבה מהותית יותר, והיא התפקיד של אלוהים. לפי האבולוציה, הכל התפתח בצורה אקראית, הדרגתית, אבל לא היה חייב להתפתח. רק בגלל שהיו התנאים המתאימים, כל יצור התפתח ומילא את התפקיד שלו בתוך הסביבה. אבל אין איזשהו גורם שהכתיב את היצירה של כל היצורים האלה. ובעצם זה מרוקן את התפקיד של אלוהים ממשמעות, לכאורה. הסיבה השלישית שעלתה לי למה לא ללמד אבולוציה, היא שזו רק תיאוריה. האבולוציה נקראת תיאוריית האבולוציה, ותיאוריה זה בלשון היומיומית שלנו משהו שהוא לא מוכרח ולא מוכח, ולכן אין סיבה להיכנס לזה, כי זה לא חד משמעי. אז אני רוצה להתייחס לטענות האלה. לגבי הטענה הראשונה שמדברת על גיל העולם, אני חושב שכשמתייחסים לתורה בתור ספר היסטורי שמנסה להגיד לנו בין כמה העולם, אנחנו מרוקנים את התורה מהמשמעות האמיתית שלה. ואנחנו הופכים אותה למשהו מדעי ולא משהו שמלמד אותנו איך לחיות בעולם, אלא משהו שמספר לנו איך העולם נוצר. והתורה מאבדת את כל המשמעות שלה בחיים שלנו. ולגבי הסוגיה של האדם והמוצא של האדם, בקצרה אני אגיד שזה לא נכון להגיד האדם בא מהקוף. יותר נכון להגיד לאדם ולקוף, למשל לאדם ולשימפנזה, יש אב קדמון משותף. הם באו ממוצא משותף. האב קדמון המשותף, הכי מאוחר, של שניהם כנראה היה יצור מאוד מאוד דומה לקוף, מאוד דומה לשימפנזה, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, ולא בטוח שהיינו קוראים לו שימפנזה. אבל הבעיה עם זה, עם המחשבה הזאת ועם האמירה שהאדם בא מהקוף בעקבות זאת, היא של כל שני יצורים יש אב קדמון משותף. גם אם ניקח ג'ירפה, לאדם ולג'ירפה יש אב קדמון משותף. וגם אם ניקח קריש, לאדם ולקריש יש אב קדמון משותף. וגם אם נלך עוד יותר רחוק, לבננה ולאדם יש אב קדמון משותף, ולחיידקים ולאדם יש אב קדמון משותף. ככה זה עובד. וזה רק מראה את היופי של הבריאה, שמצד אחד היא מגוונת ויש בה אינסוף, ומצד שני, הכל הגיע ממקום אחד. וזה גם מראה לנו את היופי של התפקיד של האדם. מצד אחד, אנחנו חיות. מצד שני, אנחנו יכולים להיות מודעים לעצמנו, ואנחנו יכולים לחפש את אלוהים. ועל זה התורה מדברת. לגבי הסיבה השנייה שאומרת שאין לאלוהים תפקיד בעולם שבו הכל התפתח בצורה אקראית, אני חושב שזה הפוך. כשאלוהים הוא משהו שבורא הכל בהוקוס פוקוס, זה קצת משחרר את האחריות שלנו על מה שאנחנו עושים פה ועל העולם, ועל מה של המעשים שלנו על העולם. אבל כש אלוהים נותן לבריאה את היכולת להתפתח בעצמה, זה מלמד על כמה כל האיזון שיש בטבע ובעולם הוא עדין, וכמה גדולה האחריות שיש לנו לשמור על מה שיש פה, לשמור על כל מה שהתפתח דרך האבולוציה. ולגבי הסיבה השלישית, שבעצם מתייחסת לאבולוציה כתיאוריה בלבד ומקטינה את התוקף שלה, הסיבה הזאת פשוט לא נכונה. תיאוריה זה הסבר הכי מבוסס, הכי מוכח, בעל אוסף הראיות הגדול והמשמעותי ביותר, ולאבולוציה באמת יש ראיות מהמון דיסציפלינות מדעיות שונות, ואוסף אינסופי של ראיות, והיא מוכחת ב-100%. אבולוציה היא הדרך שבה היצורים התפתחו. אז אם אני כל כך משוכנע שאבולוציה היא הדרך להסביר איך העולם נראה כמו שהוא נראה, הייתי רוצה לדעת בשלושה דברים שאנחנו יכולים להרוויח אם נלמד אבולוציה. אז הדבר הראשון הוא שהתורה תחזור למקום הטבעי שלה. התורה לא תצטרך להסביר לנו מתי העולם נברא ואיך העולם נברא. היא תוכל להסביר לנו מה המשמעות של עולם שנברא ומה התפקיד של האדם. הדבר השני זה שנוכל להכיר את עצמנו. אם אנחנו התפתחנו באותה דרך כמו כל היצורים החיים, אנחנו יכולים להבין את עצמנו בתור בעלי חיים עם יצרים, שיש להם גם את הבחירה החופשית וגם את המודעות לעצמם וגם את היכולת להתקרב לאלוהים. ובעיניי זה דבר מדהים. הדבר השלישי זה היכולת להתפלא מהבריאה. כמו שאמרתי, אם זה לא הוקוס פוקוס, אם הבריאה קיבלה את היכולת להתפתח בעצמה, אז יש בזה משהו הרבה יותר מדהים והרבה יותר לא מובן מאליו. איך כל יצור הגיע לאיפה שהוא הגיע, כמו איך הגיע הלוויתן חזרה למים, אם הוא יונק בכלל, ואיך בני אדם הצליחו לצאת מאפריקה ולהתפשט בכל העולם ולשלוט באש ולדבר, ואיך דגים עזבו את המים ועלו ליבשה, ועוד אין ספור דוגמאות מדהימות ליופי של האבולוציה. זה ילמד אותנו גם, ללמוד על אבולוציה ילמד אותנו גם, שצריך לשמור על הטבע, וזה בדיוק הציווי הראשון שהתורה נותנת לאדם, לעובדה ולשומרה. וזה התפקיד שלנו, ובעיניי זה יהיה רווח שלנו אם אנחנו נלמד אבולוציה במקום להתעלם ממנה, ואם התורה שלנו תהיה תורה שתחזור למקום הטבעי והאמיתי שלה. אז תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.